אנחנו עומדים ללמוד בעזרת השם, דף מם בייס. אומר הבינה, הלכוך, כמו שדיברנו מקודם, שמותר לחבות גחלת, כדי שלא יזוקו בהם רבים, בגחלת הזה לא יזוקו רבים, באופן, אם המלאכה זה רק דרבנן, אז גם כן מותר לעשות עוד פעולה. אדם הולך ברחוב ומוצא שם קוץ, ההלול להזיק לרבים, יכול להוליכו פחות פחות מדל אדמות, מכיוון שהולכה פחות פחות מדל אדמות, זה איסור דרבנן, כמו שלמדנו בפרק הראשון, ולכן מותר לעשות את זה כדי למנוע חשש הזק דרבים. ובקרמלית, שכל עיקרו רק דרבנן, מותר אפילו יותר מדל אדמות. למדנו במשנה שמותר לשים מים צוננים לתוך המחם או לתוך הקוס כדי לאף שירן. תונו רבונם. כידוע שיש הלכה, מה שחולקים קודם כל רב ושמואל, ההלכה היא שתתוע כבר. הכוונה היא ככה, אדם השופך מים חמים לתוך קרים, או קרים לתוך חמים. מי גובר על מי? האם העליון גובר על התחתון, או התחתון גובר על העליון? לדוגמה, שפך מים קרים על מים חמים, אם אנחנו אומרים תתוע כבר, הרי שהחמים גוברים על הקרים ומבשלים אותו, ומילא יש פה איסור של בישול. אם אנחנו אומרים העליון גובר ולא התחתון, אז מילא יוצא שאין כוח לתחתון לבשל את העליון. אם כי שהגמרא אומרת בחולין ששיעור של כדי קליפה הוא כן מבשל, אבל פה מדובר לגבי שבת. אז אנחנו הולכים לפי שיטת רשי, שרשי אומר שהגמרא הזה תלוי בעניין של תתוע ואילוי. לכן, תונו רבונו. נויס נולם חמי לתוך צוינן, מותר לשים מים חמים לתוך מים קרים, מכיוון שתתוע כבר, התחתון הוא גובר על העליון, נמצא שהוא לא יכול להתבשל. ולא היה צוינן לתוך החמי, מאותה סיבה, רק בצורה הפוכה. עכשיו ככה, זה דווקא במים הנמצאים בתוך כוס, תקף הגמרא תאמר. כי מים הנמצאים בתוך כוס, שזה עשוי לשתייה, אז לא מחממים אותו בצורה כל כך חריפה. ובסילול אומרים בין חם אל תוך צוינן, בין צוינן תוך חם מותר. במה דבר ממור בקוס, כמו שאמר, שלא מחממים אותו בצורה כל כך חזקה, כמו כן, קוס זה כלי שני. אבל באמבט, אם הוא רוצה לשפוך מים לתוך אמבטיה שעומד שם מלא מים, אז מותר לשים חמים לתוך צוינן, אבל צוינן לתוך חם אסור גם לבסילול, למה? מכיוון שהאמבטיה מחממים בצורה מאוד חזקה וזה כלי ראשון גם כן, לכן אסור לשים שם מים. מים קרים, כי המים הקרים התבשלו בתוך המים החמים. ורב שמעון בן נסי אויסר, אז הגמרא לומדת עכשיו שזה הולך על האמבטיה. אמר רב נחמן, לא רק רב שמעון בן נסי. סובר רב יוסף למימר, רב יוסף רצה לומר שספל גם דינו כאמבטיה. מה? כי הרי אמרנו, מה נפקא מינה בין כוס לאמבטיה? כוס אין דרכו לחממו כל כך הרבה מכיוון שהוא עשוי לשתייה. ואמבטיה עשוי להירצה, מחמים אותו חזק. עכשיו נשאלת השאלה, איזה דין יש לספל גיגית? אומר רב יוסף, ספל דינו כאמבטיה, מכיוון שגם מחממים אותו, אפילו שהוא קלישני, אומר רשי. מכל מקום מחממים אותו חזק, במילא יוצא שאסור לשפוך לתוכו, צונן לתוך המין. אומר להבעיה, תונו רב חייה, ספל אינו כאמבטיה. רק מה דינו ככוס, שכן מותר לשפוך לתוכו מים צוננים. עכשיו הגמרא אומרת ככה, ולמי דסלקא דתא מי קורא דספל הרי הוא כאמבט, לפי מה שרב יוסף רצה לומר, שגיגית ספל דינו כאמבט, והרי אומר רב נחמן שהלכה כרב שמעון בן מנסיה, שרב שמעון בן מנסיה אוסר אפילו חמין לתוך צונן, לפי מה שאנחנו לומדים עכשיו שזה הולך על אמבט, נמצא שגם בספל אסור חמין לתוך צונן, אז נשאלת השאלה, הגמרא אמרה לאל שאסור להתרחץ בחמין שהוא חמו גם בערב שבת, זה גזירת המרחצאות, אסור להתרחץ בשבת, רק פניו, ידיו ורגליו. הרי ברור שאדם לא רוחץ עם מים רותחים, רק הוא מערב את המים הרותחים עם מים קרים. אז איך יש אפשרות בכלל כזאת שאדם ירחץ אפילו פניו, ידיו ורגליו במים שהוא חמו מערב שבת? כרי אי אפשר לערב אף פעם צוננים בתוך המין, כרי איך רוחצים על די ספל. ספל דינו כאמבטיה. באמבטיה סובר רב שמעון בן מנסיה, שאסור אפילו חמין לתוך צונן להכניס. אין אפשרות לערבב מים צוננים עם מים חמים. אז איך אדם רוחץ בכלל, איך שייך את המציאות הזאת? אומרת הגמרא, מי סובר זה פשימן הספק או רב שמעון בן נסי שאוסר לשים חמין לתוך צנן, לא מדבר באמבטיה, הוא הולך על הרש"י, על כוס, שמה שבסילל מתירים להכניס גם חמין לתוך צנן, גם צנן לתוך חמין, אומר רב שמעון בן נסי שהוא אוסר לשפוך צנן לתוך חמין, זאת אומרת בעצם שהוא סובר כבי שמאי, למה רב שמעון בן נסי לא אמר כבי שמאי? איך ייתכן כזה דבר? הרי בשמאי אנחנו פוסקים כבי סילל, ולפי מה שאנחנו מדברים עכשיו, רב שמעון בן נסי ממש כבי שמאי, שצנן לתוך חמין אסור, חמין לתוך צנן מותר. אומרת הגמרא אוכי קומה. רב שמעון בן נסי לא אומר כשיטת בי שמאי. רב שמעון בן נסי סובר שאין מחלוקת בזה בכלל. לא נחלקו בי שמאי ובי סילל בדבר זה. רק שניהם סוברים לשיטת רב שמעון בן נסי שאסור לשים צוינן בתוך חמין. והוא סובר שאין מחלוקת בזה. אין מחלוקת. אז במילא לא, לא הפשטו שהוא סובר כשיטת בי שמאי. אומר רב הונא ברי דרב שוח, אז הנה לי לרוב, ראיתי את רוב, זה לא הקפיד המנה, שהוא לא הקפיד מלתת מים צוננים לתוך מים חמים בכלי שני. גם אם זה כוס או זה ספל. מי דתון הרב חייה, מכיוון שרב חייה לומד בברייסה, נויס נודון קיטן של מים בתוך ספל של מים, אדם מותר לו לשים קד מים, בקבוק מים, בתוך מים, או שלמטה חם והבקבוק קר, או להפך, הבקבוק חם ולמטה קר, בין חמן לתוך צונן, בין צונן לתוך חמן, ומזה למד רוב שמותר. אומר לרבון, הרי יש להבדיל, כי מה שכתוב, נותן אדם קיטון של מים מדובר, במים הנמצאים בתוך קיטון, בתוך בקבוק, אז אולי רק זה מותר, מכיוון שיש לנו דפנות של כלי המפסיקות. אבל להכניס מים קרים לתוך מים חמים, אולי זה אסור. אומר לי, אומר רבה שמערה איתמר. כתוב, לא נותן אדם בברייסה, הגרסה הייתה, מערה אדם, שופך אדם, אם כך הכוונה, שמותר לשים ממש מים בתוך מים, ולכן למד רובה, להלוכה, שאין צורך להקפיד, מלתת מים צוננים תוך מים חמים, אם זה כלי שני. האמת היא שההלכה היא, באמת, שכלי שני לא מבשל משקים. כלומר, מותר להכניס, לכן אנחנו מכניסים חלב לתוך קפה, בקוס, לתוך קוס מים חמים, הנמצאים בקוס, אחרי שהכניסו לקוס את המים החמים מהדות, הקוס הוא כלי שני, לתוכו מכניסים חלב, עושים קפה. למה? כי ההלכה היא שמים ושאר משקים, ככה כתוב בכמה פוסקים, שכל המשקים בעצם, אף על פי שבגמרא יש רק משקה, בגמרא אנחנו נראה, ראינו בדף הקודם שיש שמן ויש מים בעצם. אבל למעשה, הרב של חנוך כותב עוד אחרים שכל המשקאות לא מתבשלים בכלי שני. אומרת המשנה, האילפס והגדרה שהעבירון מרותוכן. בערב שבת הוא הוריד את הגדרה מלאה מרק רותח, הוריד את זה מהאש, שם את זה על השש. אז אומרת המשנה שעדיין דינו ככלי ראשון, גם אם הוא לא עומד כרגע על האש, אז דינו ככלי ראשון, ולכן אסור לתת לתוכה תבלין. תבלין הכוונה לא תבלינים שחוקים כמו שיש לנו היום, רק תבלינים שהם גודלים בגזע, שהם מאוד קשים, לפני התחינה כמובן. אז גם אם הם קשים, אבל מכל מקום בכלי ראשון הם מתבשלים. אבל נויסנו מותר לו לשים את התבלין לתוך הקערה או לתוך התמחוי, שזה כבר כלי שני. והרי כלי שני לא מבשל. רב יהודה אומר, לכל הוא נויסנו חוץ מדובר שיש בו חומץ. אז אנחנו לא יודעים האם רב יהודה הולך על כלי ראשון, או הוא הולך על כלי שני. זה מה שהגמרא תקף שואלת, איבו אלו. רב יהודה הרי שכוה, מה אומר רב יהודה? האם רב יהודה אומר שגם בכלי ראשון מותר כן לשים תבלין? אלא אם כן יש שם חומץ או ציר, שזה דבר חריף, אז זה מועיל להתבשל, אבל ללא זאת מותר. כלומר, בכלי ראשון שהוא שר מעל האש, או הדיל מהסייפה כואב, ולחומרה, ייתכן שרב יהודה הולך על הסייפה, שמותר לשים תבלין לתור כלי שני, בא רב יהודה ואומר, מתי מותר? רק אם אין שם דבר חריף. אבל אם יש שם דבר חריף כמו חומץ או ציר, אסור. אומרת הגמרא תושמה, דסני רב יהודה אומר, לכל אילפס נו נויסן, לכל הגדר עזרו יתחויסו נויסן, מותר לשים תבלין בכל גדרה, גם בכלי ראשון. חוץ מדובר שיש בו חומץ וציר, מכיוון שאם יש בו דבר חריף כחומץ וציר, זה מועיל ומסייע למים הרותחים לבשל את התבלין. סוב הרב יוסף למאמר, מלח הרי הוא כתבלין. די בכלי ראשון בשאלו, בכלי שני לא בשאלו. מלח מתבשל רק בכלי ראשון, אבל בכלי שני הוא קשה מאוד, הוא לא מתבשל כל כך מהר. אמלה הבאה בדיוק להפך, תנו רב חייה מלח אינו כתבלין, זה בכלי שאין אינם ובשאלו, כלומר, מלח, מכיוון שהוא דבר חריף, הוא כן מתבשל אם נניח אותו בכלי שני. מה שאין כן תבלין, לא מתבשל בכלי שני. ופליגד רב נחמן, לא אומר רב נחמן, צריך מלחה בישולה כביסרד התוירי. מלח צריך הרבה לבשל אותו כדי שיתבשל, מכיוון שהוא חזק, כמו בשר שור. שלא יכול להתבשל אפילו בכלי ראשון כל עוד הוא לא על האש. הוא יכול להתבשל רק בכלי ראשון העומד על האש. ואי כדא אמרי סוב הרב יוסף למימה מלח הרי הוא כתב לי. זה בכלי ראשון בשאלו. כשהוא מתבשל בכלי ראשון. בכלי שני לא בשאלו. אמר לאביי תנא רב חייא מלח אינו כתב לי. מלח יותר קל. זה בכלי ראשון אינם אלוהי בשאלו. ואנו דאמר רב נחמן צריך מלחה בישולה כביסרא דתוירא. כלומר, צריך לבשל הרבה זמן מלח כדי שיתבשל, כמו בשר של שור. אומרת המשנה, אינו יסנים כלי תחת הנר לקבלו השם. נסו לשים כלי בשבת תחת הנר המטפטף, כדי לקבל בו את השמן המטפטף, כי השמן הוא מוקצה, מכיוון שזה הרי דלק בבין השמושס, הוא קצה מחמת איסור, הוא קצה מחמת מצווה. ועכשיו כשאתה שם פה את הכלי לקבל את השמן, יש בו שתי בעיות. אחד, שאין כלי ניטל בשבת, אלא לצורך דבר הניטל, ואילו השמן זה דבר מוקצה, זה לא ניטל. דבר שני, מכיוון שיש פה דין של ביטול כלי מאיכנו. מה הבעיה בביטול כלי מאיכנו? הוא לוקח כלי, הוא שם את זה במקום שמטפטף לתוכו מוקצה. עכשיו הוא לא יכול להזיז את הכלי כל השבת. אז או שהוא עושה את זה כמו, או שזה כמו שהוא מדבק את הכלי למקום, ואז הוא כמו בוינה, או כמו סויסר, מכיוון שהוא לא יכול להזיז אותו, כאילו הוא לקח את השימוש ממנו, אז זה כמו סויסר כלי, יש תירה ברשי. ויש שיטה מחודשת, הריטב"א אומר דבר יפה, הריטב"א מחודש, הוא אומר, אדם אסור לו לקחת כלי, שזה היה עתיד לשמש אותו לשבת, לאוינק שבס, והוא משתמש בו לדבר, שעכשיו ייפול בה שמן, והוא לא יוכל יותר במשך השבת להשתמש בכלי הזה, כרי הוא יהיה מוקצה. הוא מונע כלי משימוש בשבת, זה מונע ממנו עונג שבת, כך אומר הרי זה. ואם נוסניו, אם שמו את הכלי הזה תחת הנרם בד יום, לא צריך לסלק אותו, מותר להשאיר את זה שם. ואם השמן טפטף לתוך הכלי, אין אויסמן, אסור ליהנות מנו לפי שאין מן המוך, מכיוון שזה השמן הנמצא במטפטף, הרי הוא קצה. זה אינו ראוי לשימוש. אז אסור לטלטל אותו כידוע. מוקצה. אומר רב חסדא, אף על פי שאומרו אינו יסן כלי תחת התרנגולת לקבל בית סוסו, הרי ביצה שנולדה בשבת זה מוקצה, כמו שהמשנה אומרת בתחילת מסכת הסבר. אז אסור לשים כלי תחת התרנגולת לקבל את הביצה. כשם שאסור לשים פה אצלנו במשנה, כלי תחת הנר לקבל את השמן. אבל כן מותר לקחת כלי לחסות את הביצה. אבל כויפה עולה כלי שלא הייתי שובר. כי אז הוא יכול לקחת את הכלי מתי שהוא ירצה. ורב חסדא יסבור, שלא אומרים אין כלי ניטל אלא לדובר הניטל. אומר רבי מאיתי, מדרב חסדא כסוב, התרנגולס עשו אלא עטל ביצוסו באשפה. תרנגולס מטילה את הביצה איפה שזה הולך, גם במקום כזה מרכזי שאנשים מסתובבים. ומילא יש חשש שאנשים ידרסו עליה ויגרמו נזק לביצה. ומילא, מכיוון שזה מצוי, אז חזל התירו לשים כלי, לטלטל כלי עבור לכפות את זה על הביצה הזה, מכיוון שהצלה מצויה התירו. אבל אין העשוי אלא אטל ביצוסו במקום מדרון. זה דבר בלתי מצוי שהביצה, שהתנגול תשים את הביצה במקום מדרון, שעלולה להתגלגל. אז לכן הצול למצוי התירו. דבר שזה מצוי, נזק מצוי, כמו שאנשים יכולים לדרוס עליה, שזה דבר מצוי, התירו לטלטל כלי עבור העניין הזה. אבל הצול שאינה מצוי, לא התירו. שזה למשל גלגול ביצה במקום מדרון. רש"י אומר, וגם שמן, טפטוף שמן של המשנה, זה אותו דבר שזה לא מצוי. איס והבעיה והצולה שאינה מצוי לא התירו, ואתה נראה למדנו, נשבר לו חובי של טבל. אדם יש לו על הגג חבית של יין שעדיין לא הורמו תרומות ומעשרות שזה טבל, הרי זה מוקצה כידוע. והנה נשבר החבית, אז כדי שלא ילך לאיבוד, מותר לו להביא כלי להניחת תחתיה כדי להציל את היין. נו, הרי טבל זה מוקצה, שבירת חבית זה דבר בלתי מצוי. והנה מותר לטלטל כלי לצורך הדבר הזה. אומרת הגמרא, מדובר פה בגולף אחד, חביות חרס חדשות, שזה כן מצוי שאין פוקות, אין נשברות, דשכיח דפוקה. איס ושאל הבא עם המשנה, נויסנים כלי תחס הנר לקבל ניצוצוס. המשנה אומרת בדף ממזיין, מותר לשים כלי לקבל ניצוצות הניתזים מהנר, כדי שלא יגרם שריפה. ניצוצות זה דבר מוקצה כמובן, כי לא ראוי לשום דבר. וזה דבר בלתי מצוי, והנה מותר לטלטל כלי עבור העניין הזה. אומרת הגמור, ניצוצות זה נעמה שכיחה, זה כן שכיח. איס והמשנה אומרת בדף כיף חוף א', קויפן כערה על הנר שלו ייחס בקוירה. יש לו דירה, והנה הקורות, הנר, יש לו דירה של עץ, פעם היו דירות של עץ הכל, והנה הנרות עומדות להבעיר את הקורה של הגג. אז מותר לו לכפות כערה של חרס על הנר שלא יקרה דליקה. קוירה, מה זה קוירה? זה מוקצה. והרי זה דבר בלתי מצוי שהשלבת של הנר תגיע עד התקרה. והנה מותר לטלטל עבור הצולה שאינה מצוי. אומרת הגמרא בבת הקחינה, מדובר בבתים נמוכים, שכן שכיח שהנר תגיע עד התקרה ושכיח בידליק. שאלת הגמרא, למדנו, המשנה אומרת בלף קוף נון א', וכן קוירה שנשברה סומך מרויסה בספסל וארוכו יסמית. הבית שלו מת ליפול, הקורות של הגג נוטות ליפול. אז מותר לו לקחת ספסל או את המיטה להגביעם, כדי שהם יתמכו בתקרה שלא יוסיף להישבר. נו, הרי הקוירה של הבית של התקרה זה מוקצה, וזה דבר בלתי מצוי שזה נשבר. והמשנה מתירה לטלטל ספסל או מיטה עבורו. אומרת הגמור, מדובר בקורות חדשות, שהן עשויות לפקוע, כלומר להישבר. בקשור אחד את דוד את הפוקט. אז אם כך זה כן מצוי. שאלת הגמור, למדנו במסכת הסבי, נויסנים כלי תחס הדלף בשבס, מותר להניח כלי לקבל את 100 גשמים המטפטפות מבעד הגג. והרי מים הנוטפים מהגג אינם ראויים לשימוש, כי זה מלוכלך. אז זה מוקצה. וזה דבר בלתי מצוי. והמשנה מתירה לטלטל כלי לצורך הדבר הזה. אומרת הגמרא בבת אחד את השכיח את הדרפה. מדובר פה בבתים חדשים שעדיין לא שמו זפת ולא עשו את כל התיקונים הנדרשים. אז יש עוד נזילות כאן וכאן ככה שזה כן מצוי. הרי בדבר מצוי, הרי תירו חזל טלטול כלי עבור דבר שזה מוקצה.